בינתיים הגיע הזמן, צריך להתחיל ללמוד. בעצם כל התורה הזאת הנושא של התורה, אנחנו כבר עברנו את החצי, אני חושב. הנושא של התורה הזאת זה, אם מותר להתבטא, אני לא יודע, זה תיקון המלכות. את המלכות לא צריך לתקן, אבל את המלכות שיש לנו בנפש, אנחנו צריכים לתקן. אצלנו בנפש יש, יכולה להתגלות מלכות לא מתוקנת. המלכות של ענה המלוך. ומלכות מתוקנת, זה מלכותו בכל מה שעלה, זה המלכות של השם. ההבדל הוא בכיוון שלנו, ההבדל הוא 180 מעלות. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא במרכז, זה ברור, אנחנו כולנו הפריפריה, עם צורה סכמטית, אם מותר לתאר תיאור כזה, אם אנחנו עם הפנים אליו, ואליך תכלה נפש כל חי, אנחנו שואפים אליו, ואנחנו, הרצון שלנו הוא ברצו ושוב, זאת אומרת, הרצון הוא שאנחנו רוצים להתקרב אליו, והשוב הוא שאנחנו רוצים שהוא יתגלה מלכותו בכל משל, שהוא יתגלה בכל הכל בצורה סכמטית אני מדבר. כאילו, כל הנקודות על שפת העיגול, רוצים להתקרב לנקודה שבאמצע, ולחלופין שהנקודה שבאמצע תאיר לכל הנקודות האלה. אז אנחנו עם הפנים לקדוש ברוך הוא. יכול להיות שאנחנו עם הפנים החוצה, כי פנוי אל העורף, כמו שהנביא אומר. כשאנחנו עם הפנים החוצה, אנחנו רוצים לצאת מהעיגול הזה וליצור עיגולים משלנו. יכול להיות שבן אדם כמו חירם מלך צור, שאומר אני מושב אלוהים ישבתי, הוא מדמיין שהוא המרכז של העיגול. עד לשם אנחנו לא מגיעים, בעיבוד כזה גדול שהוא כביכול לא נשאר מקום לאלוקים כי הוא החליף אותו. כמו ניטשה. אז זה רחוק. לכאורה, אי אפשר לדעת, אולי מבחינה התנהגותית או מה, אנחנו כן כאלה. אבל בהשקפה על כל פנים, לא את זה אנחנו אמורים לתקן. אנחנו אמורים לתקן מה שהרבה יותר רך. אנחנו יודעים שאנחנו בצד, אנחנו יודעים מי במרכז. השאלה אם אנחנו פונים אליו עם הפנים, או שפונים לו את הגב. אם אנחנו רוצים מלכותו ברצון קיבלו עליהם, זה הנקודה. עכשיו, התכונה של המלכות שלנו היא תכונה, לכל אחד יש מלכות. לאחד יש יותר, לאחד יש פחות. אחד מלך רק על בני ביתו, ואחד מלך על עיר שלמה. זאת אומרת, לכל אחד, ההשפעה האישית שלנו, החריזמה, כל הדברים האלה, זה מאוד משתנה מאחד לשני. וכל אחד צריך לתקן את המלכות שלו. שהמלכות שלו תהיה סך הכל זרוע וביטוי של המלכות של הקדוש ברוך הוא. זה מה שהילל אמר, אם אני כאן, הכל כאן, אני, חוץ מזה שזה אחד מה-72 שמות, של ויסה וית, חוץ מזה, אני זה אחד הכינויים של המלכות. אנוכי זה כינוי של הכתר, ואני זה כינוי של המלכות. שמרו לך מקום. אז זה כמו שדוד המלך אמר, ואני תפילה, הוא המרכבה למידת המלכות. המהות שלו זה תפילה. תפילה זה קבלת מלכות שמיים. בתפילה אנחנו עומדים מפנים אל השם. וכל מה שאנחנו צריכים, אפילו שאנחנו אחר כך, אנחנו הולכים בשוק ומחפשים את זה, אבל כדי לקבל את זה, אנחנו יודעים שאנחנו צריכים לעמוד עם הפנים להשם. זה התיקון של המלכות. איך אפשר בפועל לתקן את המלכות? זה על ידי לימוד התורה. התורה לוקחת ומכוונת אותנו, כאילו מסובבת אותנו עם הפנים לאן שצריך. זה מה שהתורה עושה. התורה מתחילה מזה שהעולם נברא על ידי השם. האדם נברא על ידי השם. היהודי נבחר על ידי השם. זאת אומרת, כדור הארץ נענש עם המבול גם על ידי השם. וכשמה שלא קורה, הקדוש ברוך הוא עומד מאחורי כל תופעה. התורה מחזירה אותנו, וכשאנחנו מקבלים עלינו את התורה, גם להאמין את מה שכתוב בה, והעיקר לקיים את מה שכתוב, לקבל עלינו עול מלכות שמיים כפשוטו, אנחנו עם הפנים לקדוש ברוך הוא. ואז אנחנו בחינה של מאסף לכל המחנות. מה זה המאסף לכל המחנות? הקדוש ברוך הוא מרתק את כולנו אליו. זה יש דעה שבני ישראל הלכו במדבר, הם הלכו כאשר יחנו כן יישאו, יש בזה מחלוקת איך זה היה באמת בפועל. יש דעה שאומרת שהם הלכו בתור עורפי, אחד אחרי השני, כל שבט אחרי שבט. יש דעה שאומרת שבשביל זה הם היו צריכים ללכת באזור מישורי, אבל הענן יישר את הערים, שהם הלכו כמו שהם חנו. כל המסגרת מסביב עם המשכן המפורק באמצע, אבל כי אחרת הוא לא היה זז, אבל ככה הם התקדמו, וכולם היו, זאת אומרת, את המרכז לא עזבו גם מתי שהיו בתנועה. מה שהיה במרכז היה במרכז, וזה נקרא שהמרכז מאסף את כל המחנות. בפועל זה כתוב על מחנה דן. מחנה דן כתוב לאחרונה יישאו, גם כשנוסעים במרובע, אז יש מי שנוסע קודם, יש מי שנוסע בצדדים, יש מי שנוסע במאסף. מחנה דן נסע במאסף, והוא נקרא מאסף לכל המחנות. יש איזה רמז לשם דן, שזה מלשון דין. ודינה, דמלכות הדינה, המילה דינה בגמרא, כשהיא כתובה, היא כתובה עם א' בסוף. זה לא השם דינה, זה דין בארמית. וזה האותיות של א' ד' נ' י', ולך נאה לקרוא אדנות, כי אתה אדון כל הארץ, זה השם של המלך. המלך נקרא אדון. מהשבע שמות שאינם נמחקים, מה שמתייחס לעובדת היות השם יתברך מלך, זה השם של האדנות. ודן הוא מאסף לכל המחנות. גם מבחינה רוחנית, המלכות אוספת בקרבה את כל האורות העליונים. לת למיגר מקלום, סיירה, לת למיגר מקלום, כתוב בזוהר הקדוש. הירח מקבל את האור מהשמש. השמש מרמזת על התפארת, הירח מרמז על המלכות. התפארת זה הנקודה האמצעית של כל הספירות. גם מבחינת ימין ושמאל, וגם מבחינת מעלה ומטה, אם אפשר להתבטא בצורה כזאת, אז התפארת היא במרכז, והתפארת כוללת את הכל, והיא נותנת את הכל למלכות. אז המלכות היא מאסף לכל המחנות. המלכות נקראת בזוהר הקדוש כוס ישועות. אז כתוב שם שזה כוס, הגימטריה של המילה כוס, זה אותו גימטריה של המילה אלוקים. אלוקים מלכים מקדם, כתוב בתהילים. אלוקים זה אחד מהשמות של המלכות. היא אוספת וכונסת בתוכה, כמו כוס שמקבלת מה שנותנים בתוכו, היא אוספת וכונסת בתוכה את כל הישועות מהספירות העליונות. כוס ישועות עשה. כך כתוב בהקדמת הזוהר. וזה לעומת זה עשה אלוקים. מה קורה אם בן אדם עומד עם הפנים החוצה? הוא עומד בקצה של העיגול במקום רחוק, אבל לא מספיק לו שהוא רחוק מהשם. הוא עוד מפנה את הגב, כי פנו אליי עורף. הכל מבחינה מנטלית. זה לא, אין כאן שום ציור פיזי. הוא מפנה את העורף, והוא יוצר לעצמו את העיגול שלו. הוא רוצה להיות המרכז. איך הוא יכול להפוך להיות המרכז? בעצם זאת גניבה. לגנוב את המרכז. כן? אז זאת גניבה. הוא גונב את המרכז, אבל איך הוא גונב את המרכז? איך אנשים גונבים את כל התשומת לב בחברה? יש בזה הרבה, אבל בדרך כלל זה עולה הרבה כסף. בדרך כלל. אז ואותו דבר יש לנו מבחינה רוחנית, אין ברוחניות אין כסף, אבל יש כוח. הוא מחפש הרבה אנרגיה. וכוח אמיתי יש רק בקדושה, אז הוא צריך שתחת ידו, הבן אדם הזה צריך שתחת ידו יהיה הרבה ניצוצות דקדושה. וזה בדיוק העבודה של כל הקליפות, לפתות את האדם שיחטא, ואז יש הרבה כוח שעובר, זולג, כאילו, זורם למקומות לא טובים. אם יש פגם, אז כל הטוב שיש בפנים נשפח החוצה. או לא הכל, חלק, אבל כל פנים... על זה הוא אומר כאן בהמשך, אנחנו באמצע אות ה', מי שיש לו ספר, ומלכות דסיטרא אחרא, הוא מאסף ממון. הממון בהקשר הזה זה כוח פעולה. ממון זה אפשרויות בעצם. מה זה כסף? כי מחמת שהוא ירא שלא יוציאו בלעו מפיו, היינו הניצוצות הקדושות שיש אצלו, על כן הוא מתגבר ומאסף ממון. זה השורש של הפתגם שעל ראש הגנב בוער הכובע. הוא יודע שמה שיש לו, אין לו בדין ומשפט. מה שיש לו בדין, בצדק, זה משהו מאוד מינורי. הקליפות מקבלים חיות כדי שיוכלו לפתות את האדם, וככה זה היה נשאר אילולי חטא אדם מעולה. אז היה להם כוח, זה כמו שיש כוח, בוא נגיד כמו שיש כוח לסוכן ביטוח לשקר, כן? דוגמה כזו. כן, זה העבודה שלו, זה המקצוע שלו. למרות שזה לא נכון, במשל זה ודאי לא נכון. אז יש אנשים שזה העניין שלהם, אבל מי מתייחס? אחד שהולך לקנות תוכנית ביטוח ממישהו, אז הוא סומך על הסוכן, האחרון שהוא סומך עליו זה הסוכן. הוא עושה את השיעורי בית שלו, הוא שואל, הוא מחפש, הוא בודק. אם זה משתלם לו, הוא עושה את זה. על השקרן, לשקרן לא מאמינים. שקרן אפילו אומר אמת אין מאמינים, לא אמרו חזר. בדי אפילו אומר אמת אין. הקליפות, המהות שלהם זה שקר. הנחש שקרן וכל היתר, כל היצרים רעים בהיסטוריה, זה הכל שקר אחד גדול. אז מה, איך הם מצליחים? ההצלחה נעשית על ידי שפעם אחת נופלים ברשת שלהם, ואז השקר נדמה לאמת. אחרי שאני משתף פעולה עם שקר, אז אני בדיעבד תמיד מצדיק את מה שעשיתי, מוכר? הרבה יותר קל לעצור את הבן אדם רגע לפני, רגע אחרי הוא כבר עושה רציונליזציות. הוא כבר, מה זה, זה תמיד אמרתי, וזה, מה, אני צודק. אין משהו אחר. זה ככה זה. אם אלה, מה שיש להם עתיד לצאת מהם חזרה. על זה כתוב באיוב, חי בלב היקיינו. זה השם של ה... שבזכותו אנחנו חת בית וב, זה שם קדוש. שאיתו אפשר להעלות את הניצוצות מהקליפות. והם יודעים מזה, והם פוחדים. יש אחד מהפירושים... על יזכיר, כתוב שאם פגע בך מנובל זה, משכו לבית המדרש. אם זה לא עוזר, אז יקרא קריאת שמע. אם זה לא עוזר, יזכיר לו יום המיטה. אבל קודם כל צריך ללמוד תורה. אם לא לומדים תורה, זה לא עוזר שום דבר. כל הפטנטים לא עוזרים. זה עוזר. אחרי שלומדים תורה, אז אם זה לא עוזר בשלמות, אז יכול לעזור עוד משהו. מה זה יזכיר לו יום המיטה? שאני אמות. אחרי לכלות הכל אני אמות. אז מה, אחרי מה אני רץ? מה שווה לי כל ה... כאילו, זה נחמד לי, זה פחות לי. זה חלום, אין אחרי מה לרוץ. יש פירוש חסידי, אני לא זוכר מי אמר אותו. שמעתי אותו על הקלטה של משה קרמר, הוא אמר, יזכיר ליום המיטה, כמו זה בשם אחד האדמו"רים, הוא אמר, יזכיר ליום המיטה, מזכירים לו שהוא ימות. יגיע היום שהקדוש ברוך הוא ישחוט את היצר הרע, ישחוט את המלאך המוות, שזה בעצם זה אותו מהות. הקדוש ברוך הוא ישחוט אותו, ככה אומרים בחד גדיה. הקדוש ברוך הוא שוחט את מלאך המוות. וכשמזכירים לו שיגיע יום שהוא ימות, אז הוא מאבד את כל הכוח שלו. זאת אומרת, הוא יודע, צריך רק להזכיר לו את זה, אבל הוא יודע שזה... הוא יודע שזה לא, איך אומרים, לא לעולם חוסן. שזה הכל עובר. אז זה מחליש את הכוח שלו. אבל הוא רוצה, זה מחלישים לו את הכוח, אבל הוא רוצה בכל אופן, יש לו התחזקות. הוא רוצה להתגבר. אז מה עושים? אז הוא מנסה להחטיא יותר. אין גיבור כי מתייאש. כתוב שלכן הדורות יורדים כל כך, כי כל פעם שהקליפות מרגישים שהם קרובים לסוף, אז הם נעמדים על הרגליים האחוריות ונלחמים יותר, הם יודעים שמתקרב הסוף שלהם. הם נלחמים יותר להציל את מה שניתן. ואולי יש להם אפילו איזה חלום, כאילו הם יכולים להפיל את עם ישראל למקום כזה שלא יכול לקום יותר. שזה לא יכול להיות. הרמב"ם כותב באיגרת תימן, שכמו שהשם יתברך הוא נצחי, ככה עם ישראל נצחי. אבל להם יש חלומות. זה עולם הדמיון, העולם של הקליפות. אז הם מנסים. אז בגלל החשש שיוציאו את בלעם מפיהם, זה הלשון של הפסוק, חי בלעו היקיינו. להוציא בלעו מפיו, בגלל זה הם מנסים להחטיא יותר. איך הם מחטיאים? הרי כשבאים לבן אדם בהדיה במפורש ואומרים לו הולך לחטוא, זה לא עובד. הם מלבישים את זה בצורך של הכסף. צריך הרבה כסף שיהיה. והבן אדם, כמה שיש לו כסף, תמיד חסר לו יותר. על כן הוא מתגבר ומאסף ממון. מתגבר ומאסף ממון, איך שזה מופיע בהמשך, הוא מתגבר על האדם בתאוות ממון. הוא מאסף כוח. מזה שהאדם שוקע בתוך הממון, הוא יונק ממנו את הכוחות הרוחניים שלו. איך הוא יונק את הכוחות הרוחניים שלו? אז צריך להבין, יש כאן דבר שצריך להסביר אותו יותר. זה כתוב בתורה אחרת, בתורה י' ז'. אנחנו בדרך כלל בקבלה לומדים אם בן אדם חוטא, אז נופלים ניצוצות לתוך הקליפה. אבל שם בתורה י' ז' הוא כותב חידוש. הוא אומר שאם בן אדם לא מקיים מה שהוא אמור לקיים, אפילו שזה באונס, ואפילו שזה באונס מחמת גויים או משהו כזה, אבל בינתיים אותם כוחות שהוא היה צריך להשקיע בתורה ובתפילה, והוא לא השקיע, אותם כוחות הקליפות יכולים לנוק מזה. וממילא, אם בן אדם נופל לתוך תאוות ממון, הוא משקיע את כל כולו בתוך כסף, הוא עם הראש בתוך הכסף, אז בינתיים הוא לא לומד ולא מתפלל, אפילו אם הוא לומד ומתפלל, אז זה לא לימוד ולא תפילה. יש סיפור, בחב"ד יש סיפור על האדמו"ר הרש"ב, ובא אליו פעם חסיד, סוחר, שהיה סוחר במגפיים, נכנס אליו ליחידות, והרבי מסתכל עליו, מסתכל, הוא רואה ככה, הוא רואה מי עומד מולו, והוא אומר לו, תשמע, הרבה פעמים ראיתי רגליים בתוך מגפיים, אבל ראש בתוך מגפיים, פעם ראשונה שאני רואה. זה יניקה, אצלו הקליפה של תאוות ממון ינקה מהראש שלו. מי שמנהל מסע ומתן בקשרות, והוא נותן, הוא נותן את השעות שלו, אבל הוא לא שקוע בזה, אז אפילו אם משהו לא, אז יונקים לו מהרגליים. ואם זה שמור בתכלית, אז גם הרגליים אי אפשר לנעוק. אבל אם הוא משקיע את כל הראש, את הראש הוא לא אמור להשקיע. כתוב, הגיע כפיך כתוכה, לא כתוב, הגיע מוכחה כתוכה. אפילו אם הוא עובד עם הראש, יש מקצועות שעובדים אותם עם הראש. אבל זה צריך להיות הכפיך שבראש, לא הנשמה שבראש. אני לא מדבר, יכול להיות אחד הוא רופא או שהוא צריך להיות עם כל הנשמה שלו שם. אני מדבר על משהו שעושים אותו אך ורק בשביל כסף. שאת הדבר עצמו כאילו... על כן הוא מתגבר ומאסף ממון של ניצוצי הקדושה. בתוך הממון של היהודי יש ניצוצות הקדושה. כי הם בחינת הגוונים נילאים שיש בזהב וכסף ונחושת. שם הממון. זהב, הכסף, ונחושת, וברזל, ואופרת, ובדיל, ואפילו כספית. כל דבר כזה הוא כנגד איזו ספירה עליונה. וזה בחינת תאוות עשירות, שהיא בחינת מלכות. העשירות זה מלכות. למה העשירות זה מלכות? כי העשירות זה אומר אפשרויות. העשיר יענה הזאת, ובכסף הוא קונה את הכל. הכסף יענה את הכל, כתוב. אז זה בחינת מלכות, רק זה מלכות בסתרא אחרא. הוא המלך, ענה המלוך, ושוכח את השם. ועל כן עמלק, שהוא מלכות הרשעה, רודף את מחנה דן, שהוא בחינת מלכות הקדושה, כנזכר לב. עמלק, יש, לא זוכר מי אומר את הפירוש הזה, אחד מגדולי הצדיקים, הוא מה שעמלק זה לשם מליקה. מליקה זה הפרדה של הראש מהגוף. הראש זה הקדוש ברוך הוא, והגוף זה העולם. והמלך, כל העניין שלו זה להפריד את הקדוש ברוך הוא מהעולם, להפריד את העולם הקדוש ברוך הוא, יותר נכון. אי אפשר להפריד את הקדוש ברוך הוא מהעולם. להפריד את בני העולם מהקדוש ברוך הוא, לתת להם תחליף. והתחליף זה אלילי כספו ואלילי זהבו. זה התחליף. זה התחליף. וזה אומרים בשם הבעל שם טוב, שאנשי כנסת הגדולה, כשהם ביטלו את היצר הרע של עבודה זרה, הם לא ביטלו את זה, הם החליפו את זה על תאוות ממון. והוא אמר, אני לא יודע אם הם עשו טוב. ככה אומרים. לא יודע אם זה ככה באמת. אבל ככה מספרים על כל פנים. כי אחרי זה הולכים יותר. זה כאילו בקשרות. על כן המלך שהוא מלכות הרשע רודף את מחנה דם שהוא בחינת מלכות דקדושה כנסתר להם, כמו שכתוב, ויזנב בך את כל הנחשלים אחריך ולא יראה אלוקים. חז"ל אמרו שהוא תפס, הוא יצא בקצה המחנה, הוא תפס את האחרונים, והאחרונים היו מחנה דן. דהיינו, בעת שאין להם כוח מלכות דקדושה שבחינת יראה אלוקים קנה, אז הוא תפס אותם, כי מלכות המן המלך הוא היפוך מלכות דקדושה. כי מלכות דקדושה בחינת מאסף לכל המחנות דקדושה. המלכות המן המלך שהוא מלכות הרשעה הוא בחינת מאסף ממון קנה, כי מתגבר בתאוות ממון בלב שלנו, כדי לתפוס כל הניצוצות הקדושה הקנה. אך אף על פי כן אינו מועיל לו כלל, כי יש כוח במלכות הקדושה שבחינת מרדכי להוציא מאיתו כל הממון וכל הניצוצות הקדושים שבלה. עכשיו פה צריך לעצור, יש כאן כמה מושגים להסביר. קודם כל, אנחנו לא תמיד מודעים למה שקורה בעקבות מה שאנחנו עושים, או בעקבות מה שאנחנו חושבים, או... יש פירוש, גם את זה אומרים בשם הבעל שם טוב. ולך השם חסד, חסד כתוב, ולך השם החסד, החסד, כי אתה תשלם לאיש כמעשה, הוא החסד כתוב. ולך השם החסד, כתוב שם השם של מידת הדין, כתוב שם א' ד' נ' י'. ולך השם החסד, כי אתה תשלם לאיש כמעשה, הוא. בזה שכתוב א' ד' נ' י', אפשר להבין שלא מדובר על שכר, אלא מדובר על עונש. זה קושי אחת בפסוק, אבל הבעל שם טוב שאל שאלה אחרת. הוא שאל, אם אתה משלם לאיש כמעשהו, אז מה חסד? מגיע לו, אז אתה משלם לו, מה החסד? אז אמר משל, אמר, היה פעם עבד בבית של המלך, שחיפש מוטרה של בורג, כן, עום של בורג, חיפש היה צריך בשביל מלאכתו. במחסן לא היה, אז הוא עלה לגג. הוא ראה ברזל בולט מהתקרה. ברזל עם הברגה, ברזל עבה, בדיוק מוטרה בגודל שהוא צריך. על הברזל יש מוטרה. אז הוריד את המוטרה. בינתיים הברזל התחיל לשקוע, הוא לא שם לב. ובחדר של המלך, המלך יושב עם אורחים, והלוסטרה, איך קוראים לזה, הנברשת, נופלת על השולחן, כמעט על הראש שלו. עכשיו, מה העבד עשה? העבד לקח מוטרה בלי לשאול רשות מהממונה עליו. זה מה שהוא עשה. מה הוא גרם? עשה חורבן שלם. זה בדיוק מה שאנחנו עושים. כשאנחנו חוטאים, או לאו דווקא בחטא, הם עושים דבר בלי רשות, כמו שאומרים. אסור לקחת בלי רשות. ככה אמרו גדולי החסידות. לא אמרו את זה על איסור, אמרו את זה על היתר. תכף אני אסביר את זה יותר. מה הכוונה שאסור לקחת בלי... נא לא להתייאש. אז אני אסביר את זה יותר, אז תבינו. הוא לקח בלי רשות, אבל מה שהוא גרם זה נורא רעיון. אם הוא היה עושה את זה בכוונה, אז אין לך מורד במלך יותר גדול מזה, צריך להוציא אותו להורג. אבל אם נסתכל על מנת המשכל שלו, ועל רמת ההשכלה שלו, ועל העבודה שלו, ועל מה כבר אפשר לדרוש ממנו, אפשר לדרוש ממנו, או שישים לב שיכול להיות שאפילו אם היה רואה שהברזל שוקע, הוא לא היה מחבר את זה, כי הוא לא חכם. אבל הוא יודע שאסור לקחת בלי רשות, שישם רשות קודם. מה החסד? החסד הוא שדנים אותו לפי מה שהוא עשה ולא לפי התוצאות. אתה תשלם לאיש כמעשהו. כשאנחנו חוטאים, יכול להיות שנחרב למעלה משהו. אנחנו לא יודעים. אבל אנחנו, מה אנחנו עשינו? כתוב בספר לעשות ככה ועשינו אחרת. אז הקדוש ברוך הוא עושה אתנו חסד, הוא משלם לנו לפי המעשים ולא לפי מה שרצינו לעשות. כאן מגלים לנו טפח, בקטע שלמדנו, בן אדם, אני יודע, מתחשק לו, לא יודע, שם הוא רואה את עצמו יותר מדי בתוך, הוא לא רואה שזה יותר מדי, אבל הוא מכניס את עצמו יותר מדי בתוך עניינים של ממון, בצורה כזאת שהוא כבר לא שולט בממון, הממון שולט בו. אבל הוא לא יודע איך שהוא משעבד לא רק את עצמו, אלא איך שהוא, כמו שהמדרש אומר, הוא עושה חור בסירה. הוא מתחת למקום שלו, הוא שילם מקום, מה רוצים ממנו? אבל הוא עושה חור בסירה. החור הוא בכל הסירה. אז זה עניין אחד שצריך לשים לב פה. הדבר השני, מה זה הדבר הזה שאסור לקחת בלי רשות באמת? מה זה הדבר הזה? אני סיפרתי את זה כמה פעמים, אבל אף פעם לא דיברנו על זה יותר מדי. אצל חסידי סלונים מספרים סיפור. הסיפור מופיע, השם של החסיד, ואני לא זוכר. היה בדור של ה... של בית אברהם או של רב שמואל, אני לא יודע, אבל אחד מהדורות של אדמו"רי סלונים, היה חסיד שגר בעיר אחרת כמה קילומטרים מהרבי. אמרו עליו האברכים שהוא לא שותה כוס מים בלי לשאול את הרבי. ולא היה טלפון. כן. וגם לא התעסקו עם טלפתיה היהודים האלה. ממש לא. מה פשט? מה זה העניין הזה? מה זה, מה זה, מה זה לא לשתות כוס מים בלי לשאול את הרבי? מה זה? יש בזה כמה היבטים. שקודם כל יש היבט אחד של אפילו אם הרבי כבר בשמיים 800 שנה. כן? דוד המלך, כמה הוא כבר בגן עדן? 3,000 שנה בסדר גודל. נכון? משהו כזה? פחות קצת. לא הרבה פחות. אם דוד המלך אומר, אנחנו אומרים דוד מלך ישראל חי וקיים. למה אומרים דוד מלך ישראל חי וקיים? בגלל שאנחנו קוראים תהילים. מגיע שורות ותשבחות להשם יתברך מדוד המלך מהעולם הזה. אז בזה שאנחנו אומרים תהילים, דוד המלך, דוד מלך ישראל חי וקיים. אותו דבר אם לאו דווקא דוד המלך. אם אנחנו לומדים איזה ספר שחובר לפני לא יודע כמה שנים. לומדים מדרש רבה, לומדים פרקי אבות, וזה מחמם את הלב שלנו, אנחנו עובדים את השם עם הכוח הזה. אז אותו טענה, אותו הלל, אותו שמאי, אותו טענה שהיה שם, הוא עכשיו חי, כי מגיע עבודת השם מהעולם הזה, בגלל דיבורי ההתעוררות שלו. למעשה הוא עובד, אנחנו מאפשרים לו להמשיך לעבוד את השם, למרות שהוא כבר לא בעולם של הבחירה. זה עניין גדול, צריך הרבה דרך ארץ בשביל זה. צריך לזכור מה אנחנו עושים. עכשיו, אם אנחנו באמת, אם מתי שאנחנו לומדים את התורה של התנא, אז התנא עכשיו לומד תורה מהעולם הזה, וזה עובר דרך הפה שלנו. איזה חוצפה יש לנו אחר כך לפתוח את הפה וללהג כל מיני שטויות. אותו פה. איך ניתן פה כזה? איך? מה פתאום? אם היינו מגישים לו קוסטה, היינו מנקים את הקוס קודם. אז אנחנו מגישים לו את הפה שלנו, לפעמים אנחנו מגישים לו את הידיים שלנו. יהודי לומד בגמרא באיזה אגדתא כמה חשוב להתפלל עם עניין. הוא רץ בבוקר, הוא קם בזמן, הוא רץ לבית הכנסת. אחר כך עם אותם רגליים הוא רץ, רחמנא ליצלן את דבר עבירה. יש עניין, למרות שזה זה, זה על גבול שלה שלא נשמע. למה? כי צריך לעבוד לשם השם. לא כדי שלתנא יהיה פנקי דרך מה... אבל מצד שני, מצד הבן אדם לחברו, זה גם עבודת השם. איך אפשר, איזה לב יש לנו לזלזל כל כך בצדיקים וכאילו שדרכנו יעבור דבר כזה. עכשיו, יש יהודים שמדברים על זה הרבה הרבה על התקשרות לצדיקים. אבל אם היו מסתכלים, טוב, זה דבר שיש בו, זה חרב פיפיות. מצד אחד אני מקושר לצדיק, זה מעלה אותי. מצד שני אני מקושר לצדיק, אני יכול לסחוב אותו לתוך הבוץ. זה לא בדיחה. אני צריך לקחת אחריות על זה. זה לא אומר שצריך להפנות עורף לצדיקים, אבל זה אומר שצריך לקחת אחריות על מה שעושים. זה מאוד חשוב.
אתה אומר, אם הוא אומר תהילים שלא נשמע, זה יכול להוריד את...
לא, להגיד תהילים זה תמיד טוב. הוא אומר את התהילים כמו שצריך. הבעיה זה שהוא אומר את התהילים עם פה לא נקי. הוא לא מוריד את דוד המלך, אבל עבודת השם, דוד המלך הוא לא יכול להוריד. אבל את עבודת השם של דוד המלך יכלה לעבור דרך צינור יותר נקי, והוא לא פרגן לדוד המלך. תחשוב שדוד המלך בא אליך לביקור. כן, אתה יודע, עוד 5 דקות הוא ייכנס, אתה תעביר מטאטא על הרצפה. בטוח, בעצם, דוד המלך לא ירד מהדרגה שלו אם הוא יכנס אליך ככה. זה לא קשור. יש עניין שאנחנו מדברים פה שבתאוות היתר, בן אדם צריך לשאול, אותו חסיד ששאל את הרבי על כוס מים, מה בעצם הוא שאל את הרבי? הוא שאל את הרבי, אני קשור אליך. מצד המבט הזה שאני קשור איתך, אני צריך עכשיו לשתות כוס מים, או שאני סתם ככה מחפש עם מה להעביר את הזמן? זאת הייתה השאלה שלו. עכשיו, זה ודאי שזה מעל הדרגה שלנו באלף מדרגות, דבר כזה. אבל על כל פנים, כשמגיע לדבר, כמו שאומרים, דבר אמיתי, אז צריך לזכור שיש לנו את האחריות של כל הדור, של הנשמות שלה, של הנשמות של הדור שלנו, של הנשמות של הדורות הקודמים. מה שעובר דרכנו זה לא רק הצינור הצר שלנו. מה שעובר דרכנו זה משהו הרבה יותר רחב, הרבה יותר כללי. ואם אנחנו, כמו שכאן מדברים, מפנים את העורף למלכות של הקדוש ברוך הוא, יהודי לא רוצה לקבל על עצמו מלכות שמיים, הוא מגביר את הכוח של עמלק, והעמלק יכול להיות שיתפס יהודי אחר. לא יכול להיות, לא חייב להיות דווקא, אבל לי יש את האחריות. לי יש את האחריות. זה כמו שחייל מפשל, אז כל החזית נכשלת. יכול להיות שהוא לא ייפגע. נחלשת, כאילו. אבל יכול להיות שהוא לא ייפגע. יכול להיות שמשחרר ייפגע. אבל זה הוא.
גם ההפך.
גם ההפך, נכון. העיקר זה ההפך. העיקר צריך לחשוב על ההפך. שאם אני מתחזק, אז אני מעלה את הכל. אני יכול להעלות את העבודה של אותו צדיק שבגללו אני התחזקתי. שהדבר שלישי, איך באמת מתגברים על העמלק הזה ועל כל העניין הזה של... אז יש צדיקים שאותם אי אפשר לבלבל. שהם רואים דווקא שיש את ההסתרה הכי גדולה. דיברנו שבוע שעבר על אופן אחד של הסתרה שבתוך הסתרה. זה העניין בפני עצמו שהוא לא קשור עכשיו. כאן אנחנו מדברים על הסתרה מאוד גדולה שזה תאוות ממון. ואדם נכנס, יש לו כאילו, הכסף זה עולם שלם. אפשר בתוך העולם הזה לראות את כל העולמות ואת כל, את כל הטוב ואת כל הרע. הכל, הכל, הכל למדוד עם כסף. הכל מצד, כאילו, לכסף יש את המשקפיים שלו. והבן אדם יכול להלביש את המשקפיים האלה ולראות את כל העולם דרך הכסף. זה הסתרה נוראית. וזה הכל בקשרות. הוא לא גנב שקל, מה רוצים ממנו? המלך יכול לתפוס את הבן אדם מתי שנמצא בתוך הסיטואציה הזו. איך יוצאים מזה? מי נלחם נגד המלך? משה, יהושע. כשמשה הרים את הידיים, מי עוד נלחם נגד המלך? מרדכי. מרדכי, בדור של אמן, מרדכי היה משה, ואמן היה עמלק. אז הצדיקים הכי גדולים, הם נלחמו בעמלק. לנו יש כוח להילחם בעמלק, כשאנחנו הולכים בעקבותיהם, עם הדרך שלהם, איך שהם מראים לנו. מה הם מראים לנו? מה בעצם העומק של המלחמה בעמלק? אנחנו יודעים שחושך לא מגרשים עם מקלות. וגם שקר לא מפרקים עם מקלות. אז יש אפשרות להוכיח שזה שקר. כשבא מישהו ומשקר, אני יכול לשבת ולהראות שזה לא הגיוני. לא הגיוני. זה דרך חתחתים, כי הוא יכול להתווכח איתי ולהגיד שזה כן הגיוני. אבל אם אני לוקח את כל אלה שמקשיבים לו, אני לוקח אותם לטיול, אני לוקח אותם לאותו מקום ואני מראה להם את האמת. הוא יכול לספר סיפורים מכאן ודודה חדשה. אני אקח את כולם ואני אראה להם, הנה, תראו על מה הוא דיבר, זהו. זהו. באותו רגע אין לו כוח יותר. הצדיק פותח את העיניים, מראה לנו את האמת. והאמת היא, חז"ל אמרו, אין אמת אל התורה, ובפסוק כתוב, ואמת השם לעולם. האמת האמיתית זה השם יתברך. והצדיק יכול לפתוח לבן אדם את העיניים, ולהראות את השם בכל דבר. יש בזה כמה אופנים. אנחנו מקבלים את זה מהצדיק, הוא פשוט מלמד אותנו איך לעשות את זה. בכמה אופנים יש איך להראות שיש אלוקים בכל דבר? אופן אחד למדנו בתורה הקודמת שלמדנו, למדנו תורה נ"ד, שאדם צריך להתרגל שבכל דבר שהוא רואה והוא שומע, הוא יכול למצוא דרך בעבודת השם, הוא יכול למצוא רמז, שהשם מרמז אליו. אבל יש עוד דרך שלא צריך לחפש ולחכות לרמזים, זה מה שכתוב בתורה א'. בתורה א', תשימו לב, מי שיכול להסתכל, בתורה א' כתוב, יש אנשים שמתבלבלים, חושב שזה אותו דבר, זה לא אותו דבר. איש הישראלי תמיד, צריך תמיד להסתכל בשכל שבכל דבר. איש הישראלי צריך תמיד להסתכל בשכל של כל דבר. לא כתוב שהקדוש ברוך הוא שלח לו רמזים, דרך המחשבות, דרך הדיבורים, דרך המעשים, ושם כתוב שהוא לא תמיד צריך להתעסק עם הרמזים. כי אם הוא כל הזמן יתעסק עם הרמזים, אז הוא יפספס עבודות יותר, יותר עליונות. צריך ללמוד תורה, צריך להתפלל, כשאתה נמצא כבר בשוק, וזה, תראה רמזים. פה כתוב, איש ישראלי צריך תמיד להסתכל בשכל של כל דבר, לקשר עצמו אל החוכמה והשכל שיש בכל דבר, כדי שיעיר להשכל שבכל דבר, להתקרב להשם יתברך על ידי אותו הדבר, כי השכל הוא אור גדול ומאיר לו בכל דרכיו. בהמשך הוא אומר שהאור הזה צריך צמצום. על הרמזים כתוב בתורה נ"ד שהם בחינה נמוכה, שהם מדרגה נמוכה. וזה אור גדול. מה זה האור הגדול הזה? זה, אז כתוב ביור הליקוטים, מי שמכיר את הספר. מוכר ביור הליקוטים. זה האור של הבריאה. בעשרה מאמרות נברא העולם. כשאני רואה משהו, אני רואה את הקיר. הקיר הזה נברא במעשה בראשית, למרות שבן אדם יצק אותו, זה קיר מביטון, בן אדם יצק אותו לפני כך וכך שנים. אבל החומרים שאותם הוא לקח, הם נבראו במעשה בראשית. במעשה בראשית הכל נברא מהקדוש ברוך הוא, וזה עדיין נברא היום מהקדוש ברוך הוא. כל רגע ורגע. וגם הרגע עצמו נברא כל רגע ורגע. הזמן עצמו נברא. וכשאני מסתכל על זה, בעצם אני רואה את כוחו של השם. אני יכול לעמוד עם הפנים אליו, אני יכול לעמוד עם הגב אליו, זה לא יעזור לי. להפך, ככל שאני עומד יותר עם הגב, ואני יותר בתוך הסתרה, ואפילו אם שקעתי בתוך תאוות ממון, ואפילו אם עבדתי עבודה זרה, הצדיק יכול תמיד להראות לי, לא, בלי לסובב לי את הפנים. אחד אלוקיך בכרך גדול של רומי, יכול להראות לי, אתה רואה, אתה עם הכפירה שלך ביחד, אתה יודע מי בורא אותך עם כל הרעיונות הבל שלך, השם יתברך בורא אותך כל רגע. אז למה צריך את הצדיק? הצדיק נמצא במדרגה רוחנית כל כך עליונה, שהוא חי את זה. וכשהוא חי את זה, זה האמת הפנימית שלו. אז הוא יכול להעביר את זה למישהו אחר. דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב. מישהו פחות צדיק, ופחות חי את זה, אז הוא יכול לכתוב את זה מאמר, וכולם יקראו את זה, ויביאו את דעתם, אני יודע, מבחינה ספרותית, אם זה בסדר או לא. וזהו, ואף אחד לא יזוז. מרדכי, הוא יכול לא לכרוע לאמן, ולא להשתחוות לאמן, וכולם יכולים לכעוס עליו. הוא מסבך את כולם. להתחיל עם אמן. מפיונר כזה, מי מתחיל איתו? תשתחווה לו, וגמרנו, תעביר את זה, מה אתה אנוס סך הכל. חוץ מזה, מרדכי היה לו תעודת שר. כל עבדי המלך, הוא לא היה מעבדים, הוא היה מעשרים, כך כותב האלשיך. לראות, יעמדו דברי מרדכי אשר יגיד להם אשר הוא יהודי. הם שאלו אותו, למה אתה לא משתחווה? אז במקום להוציא תעודת השר שלו, אז הוא אמר, אני לא משתחווה כי אני יהודי. ויהודים כעסו עליו, למה היית צריך להתגרות בו? יכנת גם לא להשתחוות וגם להיפטר ממנו. ובסוף מרדכי הולך ברחוב העיר וצועק זעקה גדולה ומרה, וסוחב את כולם לצום שלושה ימים, וזה לא קל, והם שומעים לו. במקום לכעוס עליו שבגללו הגיע, מה העניין בזה? כי מרדכי היה אמיתי. וכשהוא היה אמיתי, אז בסוף האמינו לו. למרות שבהתחלה היצרה בלבל אותה. אבל האמת, יש לה את הכוח שלה. אז לכן יש כוח במלכות הקדושה, שמבחינת מרדכי, להוציא מאיתו כל הממון וכל הניצוצות הקדושים שבלה. וחז"ל רמזו את זה, זה שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, כי לאדם שטוב לפניו נתן חוכמה ודעת, זה פסוק מקהלת. זה כתוב ככה, אדם שטוב לפניו נתן חוכמה ודעת, ולחוטא נתן עניין לאסוף ולכנוס, לתת לטוב לפני האלוקים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נתן לחוטא עניין לאסוף ולכנוס, כדי שזה יגיע בסוף לצדיק. על מי שלמה המלך מדבר בפסוק הזה? אומר המדרש למרדכי והמן. על מרדכי והמן. למרדכי הקדוש ברוך הוא נתן שכל. לאמן הקדוש ברוך הוא נתן חשק לאסוף ממון, אמן היה אחד מהעשירים הגדולים. ובסוף, את בית אמן נתן, נתן אחשוורוש לאסתר. כי לאדם שטוב לפניו נתן חוכמה ודעת, זה מרדכי, אינו שמרדכי שבחינת מלכות הקדושה, נתן לו חוכמה ודעת. וזהו טוב לפניו, מבחינת התורה, כי אין טוב אלא תורה. הרי מרדכי עסק בתורה. בזכות מה הוא ניצל, כתוב שם, המן בעצמו הודע, הוא אמר, איך הוא אמר, עומר הסורים שלכם ניצח את ה... לא מוכר הסיפור. פורת מרדכי יושב ולומד תורה עם ילדים. שאל אותם, מה אתם לומדים? הם למדו על הקרבת העומר. ממה עושים את העומר? אז הוא בא לקחת את מרדכי, להרכיב אותו על הסוס. הוא כבר הרגיש שהוא הולך להתפקשש, האמן. ממה עושים את העומר? מסעורים. כמה זה העומר? עומר, עשרית היפה. עשרית היפה סעורים. כמה זה עולה? עשרית היפה סעורים. כלומר, עשרית היפה סעורים שלכם ניצחה את 10,000 כקרי כסף שנתתי לחשברוש. כך הוא בעצמו עוד. כי אין טוב אל התורה, ולחוטה נתן עניין לאסוף ולכנוס, זה המן. היינו שהמן, שהוא מבחינת מלכות דסיטרא אחרא, הוא מאסף ממון, וזהו לתת לטוב לפני האלוקים, מבחינת התורה, שמרדכי, שהוא מבחינת מלכות דקדושה, מוציא ממנו כל הממון וכל הניצוצות. נעשה מזה תורה כנ"ל, כי מרדכי מוציא ממנו כל העשירות, בבחינת חי על בלה ויקיינו, ועושה מזה תורה שנקראת אשת חי. עכשיו פה צריך להסביר עוד נקודה. לדבר את הכל על הצדיק זה מאוד קל. כן, הצדיק, כאילו זורקים את הכל על איזה מישהו, אתה צדיק, תשבור את הראש. כן, אתה תילחם עם המלאק ואתה תוציא ממנו את כל הניצוצות שהוא בלה. אנחנו החיילים שלך, אבל אנחנו כולנו פרופילניקים, כאילו, מה רוצים איתנו? אין לנו כוח. יש לנו פטור מריצות ומסעות, ופטור מנסיעת נשק, ופטור, 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 כמעט מהכל. אנחנו... את מי בחרת? האמת היא שיש נקודה, איך באמת אפשר להתחיל... חז"ל אמרו, איך אפשר להידבק לקדוש ברוך הוא על זה שנדבקים בצדיקים, בחכמים. ודווקא בו, איך אפשר להידבק בשכינה, אלא ידבק בתלמידי חכמים. איך אפשר להידבק בתלמידי חכמים? לפעמים המרחק לתלמידי חכמים, זה אותו דבר. בן אדם פשוט, הוא אומר, השכינה, תלמידי חכמים, הכל אותו דבר, רחוק ממני, רחוק מהכיוון שלי, זה לא... בתוכך יש תלמיד חכם. בתוך כל יהודי יש נקודת צדיק. עם הנקודה הזאת, הוא יכול להתחבר לצדיק, הוא יכול להתחבר לקדוש ברוך הוא, הוא יכול להתחבר לאברהם, יצחק ויעקב, ויכול להתחבר לכל הדברים הטובים שבעולם, לתורה ולכל. כדי לגלות את הנקודה הזאת מהכוח אל הפועל, להוציא אותה מהכוח אל הפועל, על זה נתנו לנו את התפילה. ולמרות, בגלל שבתפילה אנחנו לא כל כך, לא תמיד מוצאים את עצמנו בתוך התפילה. לא תמיד. אז אפשר לבד להתפלל. אפשר להתפלל, כל אחד להתפלל את התפילה שלו. יש אחד שיכול להתפלל את התפילה שלו בדיבור, יש אחד כזה שאין לו ריכוז בדיבור, אז הוא יכול לכתוב תפילה שלו, ואחר כך להתפלל אותה. זה צריך לעבור דרך הדיבור, כי לפה יש כוח, לדיבור יש כוח, הדיבור זה המלכות. כשבן אדם מתפלל את התפילות שלו, לא משנה על מה, על הדברים הכי פשוטים, כשבן אדם מתפלל את התפילות שלו, אז הנקודה הזאת, נקודת הצדיק שבו מתחילה להתגלות. וצריך להבין את זה יותר, למה הנקודה הזאת כל כך מסתרת? ואיך התפילה מגלה אותה? צריך להבין את המהות שלה, מה זה המהות של הדבר שנקרא צדיק? מה זה בכלל? הצדיק זה מרכבה לספירת היסוד. דרך אגב, בזוהר, רוב המקומות שכתוב צדיק, בכלל לא מדובר על בני אדם. מדובר על ספירות עליונות, בפשט, כאילו. יש מקום אחד או שניים, אני יודע שמדבר על צדיקים ככה, אבל בדרך כלל צדיק, אי הוא צדיק. צדיק נקרא צדיק על שם שהוא מרכבה למידת היסוד. האופי הבסיסי של מידת היסוד זה ככל בשמיים ובארץ, הזוהר אומר דאחיד בשמי ובארה. כתוב שם כך, לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח והעוד, מה הולך אחרי עוד? עכשיו השבוע של מידת היסוד. אחרי ההוד הולך יסוד. במקום זה בפסוק, בתנך כתוב, אחרי ההוד מה כתוב? ככל בשמיים ובארץ. זה היסוד. אחרי זה כתוב את המלכות, לך השם הממלכה. מה זה ככל בשמיים ובארץ? לכלול ביחד את השמיים ואת הארץ. לחבר את העליון עם התחתון. זה המהות של ספירת היסוד. זאת אומרת, העליון והתחתון הם מופרדים. מהיום השני של הבריאה. יש מים עליונים ומים תחתונים, יש השתוקקות עליונה ויש השתוקקות תחתונה, יש כל מיני דברים שנפרדים אחד מהשני, הצדיק כולל אותם יחד. זה כמו שיש בספרים כתוב שיש עמוד שמחבר את גן עדן תחתון עם גן עדן עליון. אז כמו שיש עמוד שמחבר גן עדן תחתון עם גן עדן עליון, אז יש גם עמוד, חז"ל אמרו במדרש, עמוד אחד יש שעליו העולם עומד וצדיק שמו, שנאמר בצדיק יסוד עולם. עכשיו מה פירוש עליו העולם עומד? בניין עומד על האדמה, היסוד צריך להיות תקוע באדמה לחבר את האדמה עם הבניין, אבל העולם לא עומד על מה שמתחתיו, העולם חי וקיים עם מה שמעליו. אז אם כן, אם יש יסוד, אז היסוד קושר אותו למה שמעליו. זה העבודה של הצדיק. העבודה של הצדיק זה להזיז הצידה, במכמה שמרשים לו מן השמיים, להזיז הצידה את כל העלמות וההסתרים והמיניות והעיכובים וכל זה, שאנחנו מקבלים אותם כמובן מאליו, כאילו שזה זה הדף החלק שעליו אנחנו כותבים את כל המשוואות שלנו. כאילו זה תמיד נשאר, העלמות האלה. עם זה אנחנו מנסים איכשהו להסתדר. הצדיק לוקח את כל זה ומראה שזה לא מובן מאליו. יש גילוי אלוקות, יש... לא מדבר על צדיק שעושה מופתים, אבל אפילו צדיק שלא עושה מופתים, עצם זה שהוא מדבר עם כל האמת שלו עד הסוף, אז הוא יכול להעיר את העולם וכבר לא נמשכים כל כך אחרי המובן מאליו הזה. יש, מתחלף המובן מאליו. המובן מאליו הוא שהשם יתברך פה. רק חוקי הטבע הם, הקושיה עליהם, כמו שאומרים. כן, תחשבו על זה, יש איזו השלכה, מבחינה מעשית לגמרי. תחשבו על, אחד הולך לקבוע מקום מגורים. מה הוא אומר? וואי, היה שם תלמוד תורה כזה טוב לילדים, אבל דירה כזאת, איך אפשר לגור בה? אז הלכתי למקום אחר. למה הוא לא אומר להפך? שמה יש דירה כל כך טובה, אבל יש שם כזה תלמוד תורה דפוק, איך אפשר לגור שם? שילך למקום ההפוך. למה? זה לא שומעים דיבורים כאלה. למה? מה ההבדל בעצם? זה אותו דבר. אפשר להזיז לכאן, אפשר להזיז לכאן. אבל המובן מאליו שדירה צריכה להיות דירה טובה. בית ספר לילדים, השם ירחם, השם מגדל אותם, בן כבוד. זאת אומרת, יש הבדל גדול. אם הבן אדם ניגש, אם הוא מחובר לצדיק, בן אדם שמחובר לצדיק באמת, זה יהיה המובן מאליו שלו. הוא יחפש את התלמוד תורה טוב לילדים שלו. עם הדירה הוא יסתדר. השם יעזור, יחליף דירה. עכשיו, הדרך לגלות בתוכנו את הצדיק הזה, שהצדיק שלנו הוא צדיק מינורי, הוא צדיק בלי השגות עליונות, אבל הוא צדיק שמחובר לשורש. הוא מחבר את העולם הקטן שלנו להשם יתברך. הדרך הזה זה לטפל בכל ההסתרות. ההסתרה זה החיצוניות של המלכות. בפנימיות של המלכות כבר אין הסתרות יותר. התפילה זה הפנימיות של המלכות. כי התפילה היא מצד... אנחנו לא מבקשים ניסים ונפלאות בתפילה. בתפילה אנחנו זורמים עם הטבע. אנחנו מבקשים גשם, מבקשים פרנסה. אפילו שמבקשים את ביאת הגואל, אז לא מבקשים קריאת ים סוף, לא, צמח דוד עבדך מראה תצמיח. לא מזכירים ניסים ונפלאות יצאים מגדר הטבע בתפילה שלנו. וגם כשמתפללים על חולה או משהו, אנחנו, למי קרה שאם מישהו נפטר מהחברים שלו והוא יתפלל שהשם יחיה אותו? זה קורה תפילות כאלה. מי מתפלל תפילות כאלה?
מה? תחיית המתים.
אנחנו מתפללים על תחיית המתים. אנחנו מאמינים בתחיית המתים. אנחנו מתפללים על ביאת המשיח. לא תקנו ברכה על תחיית המתים. מה? לא, זה לא בקשה. זה שבח. אני מדבר על הבקשות בתפילה. להפך, זה הקצה השני. אתה הקדמת את המאוחר. התפילה מורכבת, מצד אחד אנחנו זורמים עם הטבע. מצד שני, כל הנושא של התפילה, גם כשמבקשים על הטבע, זה רק... אז זה מעמיד את הבן אדם מול הקדוש ברוך הוא, שהיחיד שיכול לעזור לו זה רק השם. שום דבר אחר לא יכול לעזור. למרות שבחוקי הטבע, אם אני שם גרעין באדמה זה יגדל, החז"ל אמרו, מאמין בחי האלוקים וזורע. יש לי חבר שאומר שמתי שבני ישראל נכנסו לארץ, הילדים ראו פעם ראשונה איך שזורים שדות, אלה שנולדו במדבר. המן, מן, כל הזמן מן. רואים את האבא לוקח חופן חיטים וזורק באדמה. הילד אומר, אבא, מה זה, לא בזבוז? בא תשחית. אז אבא מסביר לו שמכל גרגיר כזה תשמח שיבולת. בשיבולת יש 30 גרעינים. הוא אומר, אבא, תגיד, אתה מאמין לסיפור כזה הזוי? ומצד שני, יש לנו את הסיפור של רבי חנינא בן דוסא, שהוא אמר, ביתי, מי שאמר לשמן וידלק, יאמר לחומץ וידלק. מה רבי חנינא בן דוסא הבין? הוא הבין שבאמת לזרוק חיטים זה סיפור הזוי. רק הקדוש ברוך הוא עוזר שזה יגדל. אז השמן גם כן לא דולק. מי שאמר לשמן, הוא יאמר, זה הקצה ההפוך של התפילה. מצד אחד התפילה מדברת כל הזמן בדרך הטבע. בשבחים מזכירים הכל הגדול, הגיבור והנורא, כל עליון. אנחנו גם אומרים לגדולתו אין חקר. זה לא קושיה. בתור שבח אנחנו מזכירים, זה הכל, לקחת את כל עולם הטבע, לכוון אותו אלה לגדולתו אין חקר. זה התפילה. לזה יש כוח להזיז הצידה את ההסתרות, ואז לגלות את העמוד הזה שמחבר אותנו ללמעלה, את הצדיק. זה נתן לנו את הכוח. כשמגלים את הצדיק לא צריך לפחד יותר מהמלאק. עכשיו שימו לב איך שזה לעומת זה. מה המלאק עושה? המלאק יודע רק לגחך. יש מקומות כאלה בעולם שהם כל הזמן מחייכים, לא מדברים איתך. מי שהיה פעם באימן, מי שלא יודע מה זה שתבוא עליו ברכה, זה לעומת זה של אומן. ביידיש אומרים אימן. זה, מי שלא יודע מה זה, עוד פעם אני אומר, שתבוא עליו ברכה והצלחה, שלא נדע. סיפר לי חבר, חבר טוב, הוא פעם הלך לשם, הוא כזה ראש גאון, שגם יש לו קדוש כזה. אז הוא הלך, זה קליפה כזאת, הרבה יהודים הולכים לשם. כאילו, הגדולים שלהם זה גויים. זה גויים מהעולם המערבי, זה גויים דוברי אנגלית. אבל הרבה יהודים הולכים לשם. עושים שם קורסים, משהו כזה, כל מיני, לא יודע. אז הוא הלך, הוא רוצה לדבר איתם. הוא הלך, הוא אומר, הוא דיבר ודיבר ודיבר, הם לא דיברו איתו מילה, הם רק הסתכלו וחיכו. כמו פרסומת של משחת שיניים, ממש. אין, לא, כאילו, זה, הם יושבים וגחכים על כל העולם, ממש. וזה קליפת המלאק, אשר קרחה בדרך. ציניות, כאילו, מי אתה בכלל? כשמתגלה הקשר עם השם יתברך, אפשר לצפצף על הציניות הזאת. רואים את הריקנות של הציניות, רואים עד כמה זה נובע בגלל שהם כלום. אז אין להם דרך אחרת להתחזק, רק על ידי זה שהם עושים אותך יותר כלום. זה מה שמחזיק אותם מעל המים, שאתה תהיה מתחת למים. אז זה לעומת זה עשה אלוקים, אנחנו, יש לנו את התכונה של הגיחוך. ועוד איך, אנחנו יודעים לגחך על כל דבר. אז עם זה צריך מאוד להיזהר, זה לא סתם, זה לא קליפת ליצנות, זה משהו הרבה יותר גרוע. זה כאילו, לא יודע מילים, איך להגיד את זה. צריך להיזהר לא ליפול לשם, ולהפך, צריך לבנות את קומת הצדיק, בפנים. צריך לגלות את הצדיק, זה עבודה גדולה, וזה עבודה נעימה. זה לא עבודה קשה, זה לא עבודה רצופת משברים. ולא צריך לחכות למשברים כדי שיתחילו לעשות את העבודה הזאת. זה עבודה קלה ונעימה וסחרה בצידה. ולמרות שלא ניפתח להשגות עליונות, אולי כן, אבל לא בהכרח. אבל המובן מאליו שלנו ישתנה. נקודת ההתחלה שלנו תהיה שונה. ואחרי זה כבר לא יכולו להזיז אותנו. פה ושם תמיד ניפול, כן, השם ישמור. אבל להזיז אותנו, כמו שאומרים, עוד פעם עם הגב, זה לא יכול להיות. ברגע שהצדיק מתגלה, אז היהודים עומדים עם הפנים, לא עם הגב. הגיע הזמן? כן, פחות או יותר. קצת פחות. כן, אבל כאן מתחיל עניין. טוב.